פודקאסט CBT בעצימות נמוכה מוגש לציבור המטפלים, המטפלים שבדרך והציבור הרחב. כלי ה-CBT הם כלים מבוססי מדע, פרקטיים ויעילים בעבודת מטפל ואפילו לטיפול עצמי. הפודקאסט עצמו בהשראת הפודקאסט המצוין של דוקטור דייוויד ברנס, מפתח שיטת טים CBT ויוסיטת סטנפורד היוקרתית בארצות הברית.
היי עמית, בוקר טוב.
בוקר טוב גיל.
למה היינו אומרים שני שמח, עכשיו זה שלישי שמח.
שלישי שמח. בוקר שמח.
כן, כיף להתחיל את היום איתך, תענוג.
גם איתך.
אז אנחנו מקליטים היום, אני לא זוכר אם זה את פרק 59 או את פרק 60. וחשבנו לפני כמה דקות, אמרנו, בואי נדבר, לא זוכר מי יזם את זה. על ערך עצמי.
נכון. אני חושבת שאתה יזמת את זה.
אני אשם. אוקיי, אז בואי נדבר על ערך עצמי.
יאללה, בואי נדבר על ערך עצמי.
כי התכתבנו על זה, לא, את יזמת, עכשיו אני נזכר. כשהתכתבנו על זה, אמרת, אולי נדבר על ערך עצמי, אולי ערך עצמי, ואז אמרתי, שלי טיפה נמוך, איך ידעת? כתבתי, נכון, היה בהתכתבות, ואז אמרתי של כולם.
נכון, ואמרנו, אמרתי, זה יהיה פתיח.
ואז אמרתי, יש לנו פה עיוות חשיבה. לא לכולם יש בעיית ערך עצמי נמוך, להרבה מאוד אנשים יש באמת בעיית ערך עצמי, אבל לא תמיד זה כלפי מטה. נכון שכשמגיעים אלינו לטיפול, או רוב האנשים שבאים, שרוצים לעבוד על הערך העצמי שלהם, זה כאשר הבעיה היא כלפי מטה, אבל אני מניח שכולנו מכירים אדם או שתיים, שלדעתנו לפחות, הלא שיפוטית בכלל, יש לו בעיית ערך עצמי כלפי מעלה. אנחנו לא נדבר עליהם היום, נכון?
נכון, אנחנו נדבר על אלה שכלפי מטה, למרות שכאלה שכלפי מעלה יכול להיות ש... אתה יודע, לפעמים זה נראה לנו שזה כלפי מעלה, ולא תמיד זה כלפי מעלה.
לגמרי. הרבה פעמים זה באמת בעיית ערך עצמי, אלה שמתחפשים לאנשים עם ערך עצמי לא אדפטיבי כלפי מעלה, הרבה פעמים באמת באמת מתחת לפני השטח יש להם בעיית ערך עצמי רגילה, כמו של הרבה אחרים כלפי מטה, והמסכה שלהם, ההתנהלות שלהם, או אותה סכמה קוגניטיבית שמטרתה להסתיר את הקושי, גורמת להם להתנהג ככה שהציבור מסביב חושב שיש להם בעיית ערך עצמי כלפי מעלה. אבל הם פחות מגיעים אלינו בהקשר הזה.
נכון.
והם גם פחות מגיעים לפודקאסטים וטיפול עצמי וכן הלאה. אז נשאיר אותם למקרים המיוחדים, רק הערנו שהרבה פעמים אנחנו, מה שנקרא, יודעים עליכם.
כן.
אם במקרה מישהו כזה יודע שחושבים עליו מקשיב לנו, אז דע לך, אנחנו יודעים עליך. ערך עצמי. מה יש לך להגיד על ערך עצמי?
ערך עצמי בעצם זה איך אני רואה את עצמי, או איזה ערך אני נותן למאפיינים שלי. לתכונות שלי, לרגשות שלי, למחשבות שלי. והרבה פעמים זה עומד על המקום הזה של אם אני מספיק טוב, אם אני מספיק שווה, או לא.
אמרת משפט מפתח. מה שאני שווה כאדם, הוא בעצם פונקציה של התוצאות שלי, של מה שאני מצליח להשיג. אז אם אני פחות עשיר, אני פחות שווה, או אם אני פחות משכיל, אני פחות שווה, או אם אני פחות יפה, אני פחות שווה, או אם אשתי פחות שווה, אני פחות יפה, או אם הילדים שלי פחות מוצלחים, אני פחות שווה, וכן הלאה. הערך שלי כאדם תלוי בגורמים חיצוניים לכל דבר אחר. וערך עצמי אדפטיבי, או ערך עצמי מותאם, מנותק מכל זה, כן. ערך עצמי זה רגש או מחשבה?
ערך עצמי, אני חושבת שזה יותר מחשבה.
אוקיי, אז אם ערך עצמי זו מחשבה, למה אנחנו אומרים למטפלים שמגיעים אלינו ולסטודנטים שמגיעים אלינו, שערך עצמי לא יכולה להיות מטרה טיפולית? אני אסביר למאזינים, כשאנחנו מדברים על ערך עצמי, אנחנו הרבה פעמים אומרים שזה המטרה של המטרות. זו לא המטרה שנבחר לעבוד עליה. ויש לזה, יש היגיון מאחורי זה.
כי אני חושבת שבכל טיפול, או כשמטופלים מגיעים אלינו, הם רוצים לטפל באיזשהו קושי. והקושי הרבה פעמים נובע ממה שהם חושבים על עצמם. וכשאנחנו מטפלים בקושי של מטופל ומאפשרים לו להרגיש מסוגלות להצליח בטיפול, הרבה פעמים אנחנו גם מרימים את הערך העצמי תוך כדי הטיפול, והוא תמיד נוכח, הוא תמיד קיים, זאת אומרת, המקום הזה תמיד שם, אז אנחנו לא לוקחים את המקום הזה כמטרה טיפולית, אלא מטפלים בבעיה שהמטופל מגיע איתה, אבל אנחנו תמיד גם מאפשרים למטופל שלנו לשפר או להעלות את הערך העצמי שלו.
בעצם מה שאת אומרת, ואני קצת מדייקת, קודם כל מבוסס, הסיבה שאנחנו אומרים את זה מבוססת על, על הרעיון באופן כללי, מה שברנס קורא בי ספציפי. תהיה ספציפי, כי ערך העצמי הוא תוצאתי לכל מיני מחשבות קודמות, למה אני חושב שעליו תלוי הערך העצמי שלי, ולא מחשבות ריאליות כאלה שאני חושב אותם באופן מודע, אלא דברים שקופצים לי לראש, ולפי המודל שאנחנו מדברים עליו, מודל אמת, אירוע, מחשבה ותוצאה, אנחנו רוצים להגיע למקור. עכשיו, אם הרבה פעמים אנשים מגיעים לתהליך של שינוי, בין בקליניקה ובין בעבודה עצמית, מתוך מקום של הבנה שיש להם בעיה בערך העצמי, הערך העצמי שלהם נמוך, הם לא מאמינים בעצמם, הם פוגעים בעצמם, הרבה פעמים זו ממש הבקשה הטיפולית, או הבקשה שאדם רוצה לעבוד עליה גם כשהוא רוצה לעבוד לבד. ועדיין אני אומר, אי אפשר. אי אפשר לעבוד על הערך עצמי ספציפי, כי זה משהו שנמצא במקרו. בדרך המקרו אני לא יודע להתקדם, אני כדי להתקדם אל עבר המקרו, אני רוצה לצעוד בדרך. אז אני רוצה להבין מה אתה אומר לעצמך, במה אתה חושב שאתה תלוי, במה אתה חושב שהשווי שלך תלוי, ולפרק כל מחשבה כזאת, כי אחרת אני אהיה קצת כמו הפייסבוק, או קצת כמו האינסטגרם, ואתה תותח. איזה גדול אתה. אתה מלך. זה הרי נכנס מאוזן אחת ויצא מאוזן שנייה. זה לא מחזיק מים. את זוכרת את הדימוי של של האיבר במוח שלא קיים, שמחזיק את הערך העצמי?
לא, תזכיר לי.
בעצם אנחנו אומרים בואו נדמיין שהערך העצמי יושב בתוך איזה איבר דמוי קד, בסדר? איבר שמסוגל להכיל דברים, וערך עצמי נשפח לתוכו. אם באיבר הזה יש חורים, אז לא משנה כמה הצלחות וכמה דברים חיוביים יקרו לי בחיים, שישפחו עוד ועוד ועוד value, ערך. הם ישפחו מאחורים, והדלי של הערך העצמי יישאר ריק. אז המטרה שלנו היא לסתום את החורים. ולהבין בסופו של דבר שהערך העצמי שלי לא תלוי בכמה אני יפה, או כמה אני תופס את עצמי יפה, כי כמה אני יפה או לא יפה גם שונה מכמה אני תופס את עצמי כיפה. יש פה עוד עניין, שאם אני תופס את עצמי כלא מוצלח, בתחום, אפילו אם זה ספציפי לתחום מסוים, אז כל פעם שקורה לי משהו טוב, באותו תחום ספציפי, יש לי כל מיני משפטים שאני שולט בהם בצורה מוחלטת, כמו למשל, גם שעון עומד צודק פעמיים ביום, או פוקסים לא נחשבים, כל מיני משפטים מהסוג הזה. זה קרה
לי
במקרה, כן, גם פוקסים נחשבים או פוקסים לא נחשבים. וכל פעם שקורה לי משהו שכאילו מחזק את הטענה, שבאמת לא הצלחתי, אז הוא מחזק את הטענה. כי מה שמתאים לתפיסה העצמית שלי, זה משהו שנכנס מאוזן אחת ונשאר שם. ומה שלא מתאים, נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה. זה לפעמים אפילו מעצבן אותי. אם אני שומע פידבק שלא מתאים למה שאני חושב על עצמי, לפעמים הוא אפילו מעצבן אותי. אני הרבה פעמים נותן את הדוגמה של ריצה. אנשים שרצים, אנשים מהיישוב, אני מתכוון, שרצים, רצים סדר גודל של קצב 6 דקות לקילומטר כזה, זה קצב רגיל, סבבה, לא טוב, לא רע, רגיל כזה לאנשים שרצים. אז אם אדם רץ בקצב 5, ויצא למרוץ קטן של 10 קילומטר, ועשה אותו ב-53 דקות, זאת אומרת, הוא לא רץ בקצב 5, הוא רץ בקצב איטי יותר, 5.3, נכון? וכותבים לו ואומרים לו, איזה תותח אתה, אתה מלך וזה, זה מעצבן אותו. אם הוא במקרה גם הגיע לפודיום של אותו מרוץ, הוא כנראה לא יבוא עוד פעם לאותו מרוץ, כי הוא אומר, אם 5-3 אני קיבלתי פודיום, זה לא מרוץ ברמה, אני לא אבוא יותר. אבל אם הוא רץ 4-9 ובקצב 4-9, זאת אומרת ב-49 דקות, ואומרים לו איזה תותח אתה, זה מתחבר לו. זה נכנס מאוזן אחת ונשאר.
כן.
אז זו דוגמה מעולם הריצה, אבל היא תופסת בלימודים, בהורות, בכל דבר.
וכל דבר...
חושבת שאנשים?
אנשים עם ערך עצמי נמוך. המחשבה העיקרית זה אני לא מספיק טוב, ולא משנה כמה אני ארוץ או לכמה אני אגיע, זה תמיד יהיה, זה לא מספיק. ככה מהניסיון שלי בקליניקה, הרבה אנשים שמגיעים עם ערך עצמי נמוך, האמונת היסוד שלהם היא אני אולי נחות מאחרים, או לא ראוי.
זה באמת, השורש זה השוואה. אני משווה את עצמי או לאחרים, או למה שציפו ממני, לפעמים זה באמת נעוץ או בעבר האישי שלי, או בעבר התרבותי שלי. אנחנו יודעים שיש מקומות בעולם, יש תרבויות בעולם שהן מאוד מאוד תובניות, ומאוד מאוד... תובניות, אני חושב זו המילה, ואם אני לא עומד בציפיות של אותה תרבות, אז אני מאכזב, ואם אני מאכזב, אז אני כישלון. לחילופין יש ציפיות עצמיות, ציפיות שבאות מהחינוך, יכולות להיות מלא סיבות. אנחנו בגישה שלנו פחות מחפשים את הסיבות, אולי כן בשביל קצת להסביר את הרקע, אבל גם אם באתי מתרבות מאוד מאוד תובנית, או גדלתי בבית מאוד מאוד תובני, זה לא אומר שאני לא יכול לשנות את זה.
כן.
אני
מסכימה.
וזו הסיבה שאנחנו פחות מסתכלים על איך זה קרה, או למה זה קרה, כי זה קרה, כי זה קרה, ועכשיו זה לא כיף, אז אפשר לעבוד על זה. אז מה עושים?
נכון. אז קודם כל, בחיים של אותו בן אדם, כמו שאתה אומר, יש השוואה. והשוואה כל הזמן לסביבה, השוואה לבן זוג שלי, השוואה לחברה שלי, השוואה למי שסביבי. וזו השוואה בלתי פוסקת, עוד פעם אמרנו שזה ממקום נחות, ומלווה בהרבה מאוד עיוותי חשיבה, כי כשאני מגיעה כבר לתוך סיטואציה ממקום נחות, או לאינטראקציה עם אנשים ממקום שהוא נחות, אז יש לי המון המון עיוותי חשיבה. לגבי עצמי. אז מה עושים? אז קודם כל, אנחנו מודעים לעיוותי החשיבה. אנחנו ערים להם, לחשיבה הדיכוטומית, או להאשמה העצמית, או לקפיצה למסקנות, שהרבה פעמים קורית, או לפסילת החיובי. זה קרה לי במקרה וכזה. ומה שאנחנו רוצים לעשות בטיפול שלנו, ולתפוס רגע את השדון, את השדון שמציק לנו שם, את שדון המחשבות שלנו, ולנסות ככה ליצור מחשבות יעילות במקום האוטומט הזה שקופץ לנו לראש. וכשאנחנו מייצרים את המחשבות היעילות והחומלות או הטובות יותר או האדפטיביות יותר עבורנו, שם אולי מתרחש שינוי.
כן, גם הדבקת תוויות זה עיוות חשיבה די שכיח בערך עצמי. למעשה אפשר למצוא אצל אנשים שונים עיוותי חשיבה שכיחים שונים, כי ערך עצמי היא באמת בעיה גורפת. ועוד משהו, שאני חושב שגם הוא יכול להיות שורש, זה השוואה לא לאחרים אלא לעצמי בעבר. או למה שחלמתי, או למה שיועדתי במרכאות כפולות. במקום להסתפק בקיים ולנסות לדחוף אפילו קדימה, כי אני יכול להיות מרוצה ממה שיש לי ולרצות עוד, ואני יכול להיות לא מרוצה ממה שיש לי ולרצות עוד. וההבדל נעוץ בדיוק בזה. אם אני מרוצה ממה שיש לי, אני מאושר, טוב לי, אני רוצה עוד, אז אני פועל. אם אני לא מרוצה ממה שיש לי ואני רוצה עוד, אני עלול להיות במקום של כעס עצמי, של כעס על העולם, של כאב, ולפעול פחות, או לפעול ביתר ובצורה לא אפקטיבית. שבשני הכיוונים זה בעיית ערך עצמי. עכשיו, אנשים עם בעיית ערך עצמי, אנחנו יכולים לפגוש בעצם עם סוגי התנהגויות שונים מאוד. אנחנו יכולים לפגוש אדם עם בעיית ערך עצמי שסובל מחוסר אסרטיביות לצד הפסיבי או המרצה, ואנחנו יכולים יותר מאשר לצד המתפרץ, ואנחנו יכולים לפגוש אנשים עם בעיית ערך עצמי שנמאס להם לרצות, שהם מתפרצים כל הזמן, שהם שניהם קצוות של חוסר אסרטיביות. גם הריצוי וגם ההתפרצות הם שני קצוות של חוסר אסרטיביות.
אחד נראה לנו, אני מאוד מתחברת למה שאתה אומר, כי אני יכולה גם להסתכל על זה גם עוד סוג של התנהגות או עשייה בחיים שלי. אני יכול להיות מאוד פרפקציוניסט לעומת מישהו שהוא מאוד דחיין, כי כשאני פרפקציוניסט, אני כל הזמן רודף אחרי השלמות, וכשאני דחיין, אז למה בכלל להתאמץ? כי אני לא מספיק טוב.
והאמת היא שדחיינות היא סימפטום, גם, זה פרדוקסלי, אבל דחיינות גם היא סימפטום של פרפקציוניזם, כשאני כל הזמן בדוינג, ואני כזה דואר גדול ורץ להצלחות, נתקע במשהו שאני אומר, זה אין לי סיכוי להוציא כמו שצריך, זאת אומרת, על 100, אז אני לא אעשה. אז גם דחיינות היא בעצם סימפטום, או סימפטום הקצה של פרפקציוניזם, כמו שהתפרצות היא סימפטום קצה של ברכה למילה של חוסר אסרטיביות. אז זה נראה פרדוקסלי ונראה מוזר, אבל אנחנו יכולים לראות בעצמנו אנשים עם בעיית ערך עצמי, גם כאשר אנחנו בצד, בקצה הפסיבי, המרצה, לא עומד על שלו, וגם כשאנחנו בקצה השני של לא מוותר על שום דבר ורב על כל דבר. זה שתי הקצוות. וכל מה שאנחנו רוצים זה למצוא. כי ככל שאני מתאפק פחות, ככה יש לי פחות סיבות להתפרץ בסוף. וככל שאני מתאפק פחות, ככה אני פחות מספר לעצמי סיפורים, אוסף עדויות לחוסר הערך שלי. וככל שאני מתפרץ פחות, ויודע לעמוד על שלי בלי להגיע להתפרצות, אני גם פחות אוסף עדויות לערך העצמי שלי. אז אחד הדברים, כמו שאמרת, לאסוף אירועים, להבין את המחשבות האוטומטיות שלי, לפרק את עיוותי החשיבה, בעצם מה שנקרא בשפת היומיום, בוא נסתכל על עצמנו רגע, א' בעין חומלת שהזכרת, פחות בהשוואה, לא למי שהייתי, לא למה שחלמתי, ובטח לא לאחרים, יותר להיות בקבלה עצמית, ויותר בדוינג, ועל המחשבות שקופצות לי לראש, בוא נאסוף הוכחות, בוא נבדוק שזה נכון רגע. זה שקפצה לי מחשבה לראש, מה זה אומר? שקפצה לי מחשבה לראש, זה לא אומר שום דבר אחר. לא אומר שהיא נכונה, זה לא אומר שהיא לא נכונה.
נתייחס לעובדות, נתייחס ככה למה שבאמת קורה. אתה מדבר על דיבור עצמי, חומל, או חיובי אפילו. ואת יודע מה, אני גם מבקשת מאנשים הרבה פעמים שיש להם הפרעת ערך, לכתוב במה הם טובים, במה הם מספיק טובים. ומאוד קשה להם לעשות את זה. כי אף פעם מבחינתם זה לא מספיק, לא הגענו למספיק.
זה באמת בקשה שהיא טיפה קיצונית, לפחות לשלב הראשון, אבל בשלב הראשון אני יכול להגיד, בוא, אל תגיד לי במה אתה טוב, אני מבין. נשאיר את זה לשלב מתקדם יותר. בוא תגיד לי מה עשית טוב היום. ותאסוף דברים קטנים כאלה. עכשיו, עשית טוב, זה לא בהכרח הצלתי זקן שקפץ לכביש מול אוטובוס, זה לא צריך להיות כזה טוב.
הצלחות קטנות.
הצלחות קטנות, אפילו לא הצלחות, דברים טובים שעשיתי. לא עשית? דברים טובים שחשבת. בוא נאסוף כאלה. פנינים, אחד אחד. אחר כך באמת נתקדם למה שאת אומרת, במה אתה טוב. בוא נאסוף הוכחות במה אתה טוב. אחר כך אפשר לעשות כבר משהו התנהגותי, אפילו טיפה יותר מאתגר. זה בוא נחשוב ביחד על 3-4-5 אנשים שאתה סומך על דעתם. כאלה שאתה יודע שלא מבלפים, יגידו לך מה הם חושבים. ותלך אליהם או תתקשר אליהם. עדיף פרונטלית, כי זה מפגיש את האדם עם עוד כל מיני אתגרים. תספר להם שאתה בטיפול, או שקראת ספר ואתה בטיפול עצמי, והמשימה שלך זה לאסוף מככה וככה אנשים, המספר שקבענו, 3 משפטים על דברים שהם טובים בהם. אז אני רוצה שתגידי לי, ימית, 3 דברים שאת חושבת שאני טוב בהם. אבל בלי לבלף.
להגיד לך באמת?
למה לא?
אתה מאוד חכם. יש בך נתינה ענקית. ויש לך הומור שאין לו תחליף.
איזה כיף לשמוע. אני אגיד לך אבל משהו על 3 הדברים האלה. למקרה שהמאזינים שלנו יהיו בצד שמתבקש. אתה מאוד חכם, לא קניתי.
למה לא קנית?
לא קניתי, כי יש הבדל בין מחמאה למשוב חיובי. עכשיו, אתה מאוד חכם, זה כמו ה-53 דקות. אני מכיר מלא אנשים שהם יותר חכמים מהם, מלא, כאילו. רוב האנשים שאני מכיר, אני מדבר עם אחת כרגע. אז זה לא תופס, זה נכנס מאוזן אחת, יוצא מאוזן שנייה, לא תופס. יש לך, מה עוד אמרת? אתה בנתינה מאוד גדולה, סבבה, זה מדבר אליי, זה מחמיא לי, אני מרגיש כזה, אז זה תופס, אבל אדם עם ערך עצמי לא מרגיש ככה. ויש לך חוש הומור, אמרת שזה משהו שאני מתחבר לו, אבל אמרת עוד משהו שהקטין את זה, מה זה היה?
שהקטין את זה? אמרת כן. חוש הומור שאין לו תחליף? משהו כזה?
שאין לו תחליף. כאילו אין אדם שאין לו תחליף, אז אני לא מאמין לזה.
אז איך היית מצפה? מה היית רוצה?
זה מאוד נעים לשמוע, וזה מאוד מחמיא, אבל כשאני רוצה לתת לאדם משוב חיובי, וההבדל בין משוב חיובי למחמאה בעיניי, זה הלמה.
זה ההסבר שבאחרי?
זה ההסבר, כן. למשל, אם אני אגיד לך שאת אדם ממש ממש מבריק, שאני באמת חושב ככה, יכול להיות שתקבלי את זה אם גם את חושבת ככה. יכול להיות שלא תקבלי את זה, כי אם את לא חושבת ככה, ואז אולי תחשבי מה המניעים הנסתרים שלי, או למה אני סתם בלבל לך את המוח, כל מיני כאלה. אבל אם אני אגיד לך שבעיניי את אדם מאוד מאוד מבריק, כי בזמן הקצר שאני מכיר אותך, ראיתי את ההתפתחות שלך כמטפלת וכמדריכה, ושמעתי משובים מסטודנטים על האופן שבו את מרצה, אז אני ממש חושב שאת רווח גדול לעולם הטיפול והפסד גדול לעולם החינוך. ובעיניי את מבריקה בדיוק בגלל הסיבה הזאת. עכשיו, גם אם יש לך בעיית ערך עצמי, אין לך ברירה אלא להתייחס לדברים שנאמרו, כי שמתי עוגנים, הסברתי מאיפה אני בא, ולמה אני אומר את זה. עכשיו, בתוך הראש שלך עדיין יכולה להתווכח עם זה. מה מבלבלי את המוח על הסטודנטים? אולי שם שני סטודנטים, יש 50 ב-40 בכל כיתה או כל מיני כאלה, את עדיין יכולה להתווכח, אבל כבר יש עוגנים שיקפיצו לך את זה בכל מיני נקודות בחיים
שיתקפו את מה שאמרת.
כן, שידליקו נר בתוך החושך. אז כשאנחנו רוצים להגיד משהו משמעותי לאדם, כשאנחנו רוצים להגיד משהו משמעותי לעצמנו, כדאי לחפש את העוגנים. ואם אנחנו אומרים משהו משמעותי שלילי, זה לא שונה. ואם לא מצאנו עוגנים מספיק חזקים, או אם מצאנו עוגנים שיש בהם עיוותי חשיבה, אז וואלה, אולי זה בולשיט.
כן. אז
אולי זה שנכשלתי פעם או פעמיים לא הופך אותי לכישלון.
כן, אני מסכימה. מה שאתה אומר אבל זה שאם המטופל שלי הולך לכמה אנשים שהוא סומך עליהם, ומבקש מהם להגיד לו מה טוב בו, וכשהם אומרים לו מה טוב בו,
סבירי למה? למה אתה אומר את זה?
יופי, אז זה מה שרציתי לשאול. אוקיי, אוקיי. אז כשאתה שולח מטופל כזה, אז אתה גם מנחה אותו לשאול את הלמה.
אני ממש עושה את השיחה הזאת של ההבדל בין מחמאה למשוב חיובי. כי מחמאה זה נעים באותו רגע, זה לא ממש עושה שינוי. וגם כשאני אומר זה נעים, זה במגבלה, כי אם זה מאוד מאוד רחוק מתפיסתי את עצמי, זה מעצבן.
כן.
כאילו, כן. זה כמו שתגידי לי, וואי גיל, איזה שיער יפה יש לך היום?
כי זה נשמע לא אמין.
נכון, למה אתה מורח אותי?
אתה יודע גיל, דיברת על עוגנים, אני חושבת שעוגנים גם אפשר להסתכל על זה גם בצורה הזאת של מי אני בוחר שיקיף אותי בחיים שלי. מלבד העוגנים האלה שהם בעצם ההסברים לכמה אני שווה, אני חושבת שאנשים עם ערך עצמי נמוך הרבה פעמים לא מאמינים או לא מרגישים מספיק שווים להיות מוקפים באנשים באמת חיוביים וטובים ומחזקים. וכשהם נמצאים בקרבת אנשים כאלה, הם פוחדים, בורחים.
זה מדהים שאת אומרת את זה. ישבתי אתמול עם אדם שאני עובד איתו באופן קבוע, שאני מאוד מאוד אוהב בשם אסי. הוא אמר לי, אתה יודע, אני מעדיף להקיף את עצמי באנשים מרימים. תקרא לי פחדן, תקרא לי חלש, מה שאתה רוצה. אני את המורידים לא רוצה בחיים שלי. אני אגיד לך עוד משהו, אני גם לא מתייעץ עם האנשים הריאליסטים. כי הריאליסטים מסתכלים על, אלה שקוראים לעצמם ריאליסטים, מסתכלים על מה שאני אומר, ומחפשים מה לא בסדר בו. איפה אני עלול ליפול? איך כדאי לי לתקן? תעזבו אותי, תרימו. ואני חושב שבאמת, הערך העצמי שלך הוא נעוץ במקום טוב באדמה ולא מתנדנד, אז אחד, אתה יכול להיות גם בחברת אנשים מורידים, כי הם לא יורידו לך, ואתה יכול להיות גם בחברת אנשים ריאליסטים במרכאות כפולות, וזה לא יזיז לך, אבל זה הרבה יותר כיף, ומקום הרבה יותר בריא. אחד, להיות מרים, ושתיים, להיות בחברת מרימים. כי לא בכל מקום שאני מספר משהו למישהו, אני מחפש עצה. ואני בטח לא מחפש ביקורת. אני פעם למדתי אצל, למדתי במכון אדלר, את מכירה, גם מכירה את מה שאני רוצה להגיד לך עכשיו, ואני חושב שזו הייתה שלומית, שהיא מרצה בחסד במכון אדלר, שלימדה אותי את ה... אבל יכול להיות שאני טועה, אולי זה משחררת, יש שם באמת עבורה נפלאה של, של אנשי סגל, שלימדה אותי משהו על ביקורת. יש הבדל גדול בין ביקורת לבין משוב, חיובי או שלילי. אבל ביקורת, את בטח כבר מנחשת לאן אני מכוון.
תמשיך.
אם ניקח את האותיות שעוטפות את המילה ביקורת, הראשונה, השנייה והאחרונה, נקבל את המילה, בית יהוד תף, את המילה בית.
בית.
ואם ניקח את האותיות שנשארו באמצע, קוף ובראש, נקבל את המילה קור. אז ביקורת זו דרך מצוינת להכניס קור הביתה.
מדהים.
אנחנו אמנם עכשיו כבר נכנסים אוטוטו ליולי ומתחילים הימים החמים, אבל להכניס קור הביתה עדיף מסגן, כל דרך אחרת פחות רצויה, ומשוב לא עושה את זה. ויותר חשוב מזה, כבר פחות קשור אולי לערך עצמי, למרות שבעקיפין כן, לא כל פעם שמישהו מספר לי משהו, הוא צריך את דעתי, או את האינפוט שלי. לפעמים הוא רק צריך כתף, או אוזן, או חיבוק. אבל כשיש לי בעיית ערך עצמי, אז אני כמעט לא יכול אחרת. אני חייב לומר את דעתי. ודעתי חייבת להיות משמעותית נורא. חייבת לייצר שינוי אצל האחר.
אני חושבת שגם כשיש לי בעיית ערך עצמי, האמירות של האחר הן מאוד חזקות. הן נכנסות הרבה יותר חזק אליי, כי אני ניזון הרבה פעמים מפידבקים חיוביים, וחשוב לי מה אנשים חושבים עליי.
למרות שאני לא מאמין להם.
נכון, אבל עדיין זה מזין את המקום הזה של, זה מעלה לי קצת את הערך העצמי שלי, במקום הזה שבן אדם אומר לי איזשהו משהו חיובי, עליי.
כן,
אז יכול להיות שאני לא
זה מאמין. זה באמת מעלה את הערך העצמי, ממלא את המפלס של הערך העצמי, וזה נשפך לאט לאט דרך החורים.
נכון.
בעצם, ואז אני כל הזמן במרוץ, אחרי הצלחות ואחרי מחמאות ואחרי הישגים, כדי לנסות להשיג את הקצב שבו הערך העצמי נשפך לי מאחורים, ולמלא בעוד ועוד ועוד סו קולד הצלחות או מחמאות או פידבקים חיוביים.
ואיך עושים את זה? איך עושים את המילוי הזה? הרבה פעמים על ידי ריצוי. כי כשאני מרצה את הסביבה וכולם מרוצים סביבי, אז אני יכול לקבל המון המון פידבקים חיוביים. ואותו אדם שמרצה כל הזמן את הסביבה, הרבה פעמים הוא עושה הפוך. כי הוא מרצה את הסביבה כדי לקבל את הפידבק החיובי, אבל מה שהוא עושה בעצם זה מרחיק את הסביבה. כי אדם מרצה מאוד, הרבה פעמים נתון גם לאיזשהו סוג של ניצול מהסביבה שלו, וכשהוא מנוצל הוא מרגיש את זה. וכשהוא מרגיש את זה...
אז הערך העצמי יורד.
הערך העצמי יורד והוא מתרחק.
כן, הוא פגוע.
נכון.
אבל בואי ניקח אפילו את המרצה שעוד לא הגיע למקום הזה, ובואי נבדוק את התיאוריה הזו שיש לי על עצמי, כשיש לי בעת ערך עצמי, שאם אני רק ארצה ועשה מה שרוצים, אז יאהבו אותי. ונניח שבאמת אוהבים את ההתנהגות הזו. אני האמיתי שלי באמת היה רוצה להגיד כן תמיד ולרצות, או שאני האמיתי שלי לפעמים היה רוצה להגיד כן, ולפעמים לא, לפעמים להסכים ולפעמים לא להסכים.
זה בדיוק העניין. העניין הזה אז, הוא הוויתור על האני האמיתי שלי.
אז בדיוק, אז תראי מה זה, תראי את הקטע. כשאני מתנהג ככה, בעצם אני מתנהג דרך איזושהי מסכה, נכון? שתמיד אומרת כן. ונניח שאת מאוד מאוד אוהבת את זה. בסדר? האם את אוהבת אותי, או את המסכה שלי?
את המסכה.
את לא מכירה אותי בכלל.
נכון?
לכן, אין לזה ערך במילוי הערך העצמי, כי once הורדתי את המסכה, נחשפתי, ולא תאהבי אותי. כשאני אומר אין לזה ערך מבחינת הערך העצמי, אני מקטין בחומרת הנזק. בעצם, יש לזה ערך, והערך הוא שלילי. כי אני לא ארשה לעצמי לצאת מהבית בלי המסכה. זו אותה מסקרה שחייבת להיות לי על הפרצוף תמיד, כי אם רק תכירי אותי בלי המסכה, את לא תרצי לדבר איתי יותר אף פעם. והערך העצמי שלי, בסוף, בלילה, לפני שאני נכנס למיטה ומוריד את כל האיפור, אני נכנס למיטה, אני עצמי, ואני יודע שזה אני בלי המסכה שלי, ואלוהים שמור.
והפחד הכי גדול שלי זה שיתחו אותי, או לאכזב מישהו אחר. כי בלי המסכה אני בטוח אעשה את זה, ואז אני אשאר לבד.
אז המסקנה שלנו היא לנסות להתנהל לא בוותרנות או בצייתנות מוחלטת, או בהימנעות מוחלטת, לא באגרסיביות. כן, לדעת להגיד מה חשוב לי, מה אני רוצה, על מה אני לא מוכן לוותר, כן לוותר על כל מה שלא חשוב לי.
וכן לדעת להגיד, כן לדעת להגיד, או אפילו ללמד את המטופלים שלנו להגיד לא ולקבל לו.
זה ממש חלק מהעניין, כי כמה שנדבר ונבין כל מיני תובנות, אם לא נתרגל אותם, זה לא יעבוד. היכולת להגיד לא, בלי לפחד שישנאו אותנו, מקטינה את הסיכון שישנאו אותנו, ואם נתאפק ונתאפק ונתאפק עם הלא, עד שכבר נתפוצץ עם הלא, אז כנראה שפחות יקבלו אותנו. לא להאמין לכל מחשבה שקופץ לנו לראש ולבדוק אותה. כשאנחנו רוצים להגיד משהו חיובי, להסביר למה אנחנו אומרים אותו, כשאנחנו שומעים בראש שלנו קולות שליליים על עצמנו לבדוק אם זה נכון או לא בדיוק, כמו הסיפור עם הדברים החיוביים, על למה, להוציא את הקור מהבית.
להיות טובים לעצמנו, ובלי התניות, ובלי התניות. ולקבל גם את הכוחות,
שאתמול...
גם את הכוחות וגם את החולשות שלנו. כי ערך עצמי בריא זה לא ערך עצמי שיש לו רק כוחות. זה ערך עצמי שיש לו גם חולשות. וכשאני חיה טוב, גם עם הכוח וגם עם החולשה, אז זה ערך העצמי שלי בריא.
אז אנחנו נסיים כאן כדי להיות ככה בתוך הלוחות זמנים. דיברנו קצת על ערך עצמי, ואני חושב שמעצם מה שדיברנו הבנו את גודל האתגר. לעבוד בסשן טיפולי או בתהליך טיפולי ישירות על ערך עצמי לא נצליח. כן נצליח להעלות את הערך העצמי דרך זה שנעבוד על מטרות ספציפיות, נבחר רגש ספציפי שמנהל אותנו וגורם לנו לא להאמין בעצמנו או לא להעריך את עצמנו בצורה מספיק נכונה, להבין את המחשבות שלנו ולבחון אותם עד שנמצא מחשבות שהן לא מעוותות מלשון עיוות חשיבה, ואז הערך העצמי יעלה. אז בעצם אותם חורים בדלי המיתולוגי שלא קיים לנו בראש יוכלו להיסתם. אפשר לדבר על ערך עצמי עוד מלא מלא זמן, ועדיין לא לחסות את כל מה שיש להגיד על ערך עצמי, אבל אנחנו נצטרך לעצור עכשיו כדי גם להספיק את הלוז שלנו וגם כדי שאנשים יוכלו לצאת, כבר הגיעו לחנייה.
תמם, היה תענוג.
היה כיף, כן, כמו תמיד. אני מקווה שלא רק אנחנו נהנים.
גם אני.
יאללה. להתראות בינתיים.
ביי ביי.
ביי ביי.